בסוף הפרק הזה, פרק A, שהמדרגה הזאת היא מדרגה אחת למטה מהנביאים. המדרגה של בכל דרכיך דעו, של מי שעושה כל מעשיו לשם שמיים. אין ספק שמן הסתם, גם כשמדמיינים את הדמות של הרמב״ם בעצמו, איך הוא היה מתנהג, אפשר לומר שהפרק הזה במיוחד הוא ממש ביוגרפיה, כן? בעצם הוא מספר את הסיפור של הרמב״ם, שמן הסתם היה מחושב, מתבונן בכל מעשה וכל מה שהוא עשה מהרגע שהשכים בבוקר עד לסוף הערב, עד לזמן השינה, כולל בשינה עצמה. הכל היה לפי הצורך, לפי מה שהשכל מכוון, גם המאכלים, גם המשתה, הוא היה גם רופא. אני מזכיר את זה שהמלאכת הרפואה היא חשובה. והיא יודע להשתמש בכל הכוחות השונים, בכל הצדדים השונים של הנפש, הכל למטרה אחת. כשמת העיקר הוא הלב של הדברים, זה דעת את השם. ידיעת השם. וסביב זה יש את כל ההנהגה, סביב זה יש את כל מה שקורה במשך כל היום. ו... תודה. צריך למספר את זה. אמנתי לה בלגנתי. טוב, ממש תודה. אז בכל אופן, ברור שהרמב״ם היה באופן כזה, במדרגה כזאת. אני זוכר שפעם הייתי בצפת, באמת מזמן יחסית, והיינו אצל הרב קניג, הרב בלוזר. כן? מה? כן. מי שעוד לא ראה שווה ללכת לראות. נפגש אותו. דמות מכירה. הרב קנינג. רבי אלעזר, רב לוזר, רגע. הם יושבים ככה, יש שם מקריאה של ברסלב, ממש מעל הבית העלמין העתיק. דמות כזאת מהירה, מיוחדת מאוד. אז היינו שם בשבת. אני ועוד... חבר מפה מהישיבה, היינו שם בשבת, היינו שם בעצם שבוע כזה. יש להם תקופה שפה היה בין הזמנים, או אצלם עוד היה איזשהו פעילות, ממש כמו... זאת, פגשנו אותו לפחות פעם אחת, גם היינו עושה בבית, מאוד זה. אבל היינו בסעודת שבת אצל הרב אפרים קניג, אח שלו. יש מהם משהו אצילי שם, לכולם. אז... בתוך הדברים הוא אמר שהרמב״ם, כשהיה מניח תפילין, היה צריך שני אנשים להחזיק אותו כדי שלא ייפול מרוב התרגשות. הוא לא רצה להגיד לנו, תשמעו, זה לא... לא אנחנו פה המצאנו עניינים של דבקות והתלהבות. זה הרמב״ם, ככה מספרים על הרמב״ם, היה צריך שני אנשים להחזיק אותו שלא ייפול מרוב התלהבות. אז אני בליבי חשבתי, טוב, חסיד ברסלב מצייר את הרמב״ם בצלמו ובדמותו. אבל מי אמר באמת שזה ככה? באמת, אני לא יודע, לא עשיתי את הבדיקה שאולי התבסס על איזשהו סיפור, על איזשהו עדות. אבל מה שקרה לי זה שהגעתי למלכות לולב. יש פה סוף ספר זמנים, אני חושב. אז הוא, הרמב״ם, כותב, אז לא ממש בסוף הספר, בסוף ההלכות האלה של סוכה ולולב, ואז הוא אומר, מדבר על שמחת בית השואבה. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא יעושים אותה מארץ וכל מי שיוצא, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. זה באמת הבחנה גם לשמחת פורים, כן? צריך להיות מובל על ידי הדעת. גם על ידי הדעת של האדם בתוך עצמו, וגם על ידי גדולי הדעת בתוך הציבור. אז הוא מרוד משפט, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. לכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד, העובד מהאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, בין הגדולה והכבוד, היה לשמוח לפני השם. שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם וכו'. אז... והנחה היא שהרמב״ם לא כתב שום דבר שהוא לא חשב ולא שלא עשה, אז מן הסתם שככה קיים בגופו, אולי גם בשמחות של מצווה שיש בהם ביטוי בפועל של שמחה, אבל אולי בכל, כמו שהוא אומר, בעשיית המצווה, בכל מצווה. אז שקראתי את זה, פתאום אמרתי, זה לא כל כך רחוק מה שהוא אמר. שהוא אומר, שאדם לא יכבד את עצמו, שכאילו צריך לשכוח את עצמו. להיות... אז הרמב״ם, מן הסתם, היה דמות מהירה כזאת שהייתה יכולה להיות באיזון ושל שימוש בכל הכוחות, ובאופן שגם כל הזמן התודעה היא מכוונת כלפי דעת השם, השגת השם, והכל כשרואים את הדברים שהוא כותב במשנה תורה, בהקדמות, במורה, יראת רוממות, יראה של עומק הדעת, כן? לא זז מזה בכל רגע, אז ברור שמדרגה למטה מהנבואה. כולל היכולת להשתמש ב... זה לא חלק מהנפש, זה כל הנפש. גם היכולת להיות בשמחה פורצת גבולות, גם היכולת להיות בכובד ראש, גם היכולת לפעמים, כמו שהספרנו, להשתעשע כשצריך קצת לתת מנוחה לנפש וכן הלאה. להשתמש בכל הכוחות לתכלית אחת. ומה שאתה יגיד שאנחנו לומדים עכשיו דברי הרב חרל"פ, הרב חרל"פ בעצמו היה דמות כזאת, מהירה כזאת, ונזכרתי שבזמנו בעד ערים יש תיאור שהרב חרל"פ כותב איך שביום שני י' חשוון תרע"ו היה לו חיזיון ליד הכותל המערבי. והוא לא מספר את זה בשלמות במכתבים, בעדרים. הוא מספר את זה באופן חלקי. וזה דרך מכתבים שהוא כתב לרב. ומעניין שהתשובות של הרב, יש גם תשובות של הרב, מאוד מאוד ברמז, התשובות של הרב. שלא קצת יותר מפורש. אבל שמה שהיה לו מין חיזיון ששם הוא... רוח הקודש כזאת, מדרגה לנבואה, כן? לרב היו שני תלמידים, כן? הרב חרל"פ והרב הנזיר. כן, הרב תודה, נגיד, בכלל לא מדברים, כן? אבל ששניהם היו מאוד מאוד ב... כנראה גם בהשראת הרב וגם מצד הדור וזה, מאוד בציפייה להתקרב למקום הזה של הרוח הקודש, של הנבואה. נזיר דיבר ומפורש, כל הנבואה. אבל גם הרב חלב.
מה מתכוון? לא מדברים
כאילו מרצה? לא, שאני עכשיו, אני אומר, אני מדבר על שני התלמידים שהיו קרובים לנבואה, אני לא רוצה שישמע שהשלישי, הרב צודה, הוא כאילו ההפך, הוא מעבר למה שאני יכול לדבר, כן? זה הכוונה. לא פחות. זה הכוונה לומר. ובגלל, אני חושב שהוא הבין את הדרך של הרב, שפחות לדבר על זה מפורש. אבל הוא היה, האם הוא היה פחות שרוי בזה? לא. חד משמעית. הוא היה שם כל הזמן. מי שכיר אותו, זה אגב באמת התיאור שתיארתי מקודם. לא היה רגע שהוא לא מכוון, שהוא לא, לא תנועה, שהוא לא, למה הוא עושה אותה רב בדיחי, יש לו איזה פעם, זה גם כתוב, אבל בסוף של סיפורים על שרב צודה. כל פרטי ההתנהגות היו מכוונים לפי התכלית האחת, כן, לפי ה... אז בכל אופן, הרב חלב, אז שאל לו את החיזיון הזה, ושם כאילו הוא קיבל דיבור כזה שמימי, שאומר לו על הערך שהתפקיד של מרן הרב ושלו, לדור. והוא מתאר שמה, זה מה שאני אספר, שתמיד יש צד שכשהדברים לא מפורסמים, אתה יותר, יש יותר השתוקקות וכיסופים. אז תמיד ניסית לסקרנות לדעת מה באמת היה שם. ואז לפני שנים, לא זוכר באיזה שלב, הרב שוורץ, שליטה פה, העביר אולי דרך קרוב שלו, מינקו, עם גיסו, אני חושב, כן, את העתק של כל החיזיון. הסתובב פעם אחת ונעלם, אחרי זה פעם פרסמו את זה בעיתורי כהנים, ולא יודע באמת מאיפה זה, פתאום מישהו עשה מין, אסף את כל, את כל הדברים שקשורים לזה. אז לא, אני חושב צריך גם להיות ב... למשל, אמרתי, משאל תרב את מור אבי, אם הוא יוצא איזה, אם לא, אז נעביר את זה לאברכים, שלא כזה, סתם כזה. בסדר. יש סיכוי שיש לו את זה. יכול להיות אפילו מפה זה יצא, אני לא יודע מי. איך זה הגיע אליי. בכל אופן, הרבה מהדברים שמסופרים פה ממש מתכתבים, מה שהוא כותב פה, בתוך המסביב לשמונה פרקים. אז פשוט, אז זה הרקע. לפני שנדבר על הדברים שיש פה, נגיד שיצא עכשיו, יחסית באחרון ספר יהודי מפה, צייטה שלו מפה, חרלאפ, סביב ספר שירת הים על הרב חרלאפ, אז רואים שהוא היה גם בשביל האנשים, הוא היה מין מלאך השם צבקות כזה, דמות נהירה מאוד מיוחדת, שאנשים ממש שאהבו ממנו השראה, שאהבו ממנו הערה. אחד המאורעות הבולטים זה היה שירת הים אצלו, כן. שהניגון המפורסם, זה משם, זהו מסורת שהתחילה אצלו, באה עוד מקודם. אבל פה בארץ היא, עכשיו משם זה התפשט למקומות אחרים, ואומרים ששם הוא מתאר יפה בספר, שמי שראה אותו, מי שלא ראה את הרב חרלה בשירת הים, לא ראה שירת הים מימיו, הוא משראה את הרב חרלה בשירת הים, יכול להיות שממש הרגיש כאילו נמצא שם, בקריאת ים סוף, כן, במקום הזה של הרומות והשירה. ואז אחרי זה היה שר מלך החמה, נרחם עלינו, טוב אמיתי וידרש לנו. שוב אלינו, ככה המנגינה הזאת. אז פעם מישהו, גם מהצאצאים, נגן את זה לרדיו. אז הוא היה דמות כזאת. זה הייתה עבודת השם שלו. והנה, בואו נראה קצת מהדברים שלו. אז יש לפניכם עוד וב, מזיין. הוא מפליע רמב״ם, מרכז של המעלה הזאת, להיות שואף אך לתכלית אחת, לידיעת השם יתברך, עד שמחליט כי אין בינה לבין מדרגת הנבואה שום ממוצע, והיא אחרי הנבואה. זה אחד פחות מהנבואה. הוא מגלה לנו בזה כי קשה להשיגה, וצריכים לעמול הרבה להגיע אליה. וזה לשון הרמב״ם. וימצא מציאות כזאת שזה עניינו, אני אומר שהוא למטה מן הנבואה. רוצה לומר כי ההתעניינות היא המציאות של האדם. אדם שאין לו התעניינות בשום דבר אינו אדם. אשר אל כן דרוש שהתכלית הזאת תהיה יסוד העניין שלו בכל אורחותיו, בכל דרכיו ובכל מגמותיו. אין אדם שלא מתעניין, ואשרי אדם שזאת ההתעניינות שלו. הוא מתבאר מדברי הרמב״ם כי כל קיום דבר מצד התכלית האחד מביאה ומגלה ידיעת השם יתברך. ולא יועילו כל החקירות והתחכמות, אף שיחקור וידרוש למצוא את האמת לדעת את השם. ושלא יתווה את מעשיו דרכיו ומעלליו שלא יניד עבר מעבריים על ידי בקשת תכלית זו, לא ידע את השם ולא ימצאו. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודע הקדושים תמצא. היינו שיתמים בבקשה זו כמו שמתמידים, לבקש כסף ומטמונים. ובלא זה לא תביא ולא תמצא. פה אומר הרב חלפ, הערה מאוד מאוד חשובה. אדם רוצה להגיע לקרבת השם, לדבקות בהשם, להשגה, לנבואה, ניסוצות של נבואה. אין לנו נבואה בדורות האלו, אבל יש רוח הקודש. יש בכל הדורות רוח הקודש. אדם רוצה להגיע לרוח הקודש. מה הוא יעשה? לכאורה ילמוד הרבה, יתבונן הרבה. זאת אומרת, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהוא יהיה במצב הזה שכל מעשיו ורחב ומעלליו הוא מתוך בקשת השם, מתוך בקשת ידיעת השם. זה הדרך לידיעת השם, כן. למין, למרות שלא מטרה היא בסופו של דבר להגיע לכל היום הוא כדי שיהיה כוחות ואפשרות לשעה של ההתבוננות. אבל בעצם השעה של ההתבוננות היא זוכה להיות באיכות שלה בזכות שכל היום נראה כזה, כן. אם אדם ישן בצורה כזאת, אוכל בצורה כזאת, הולך בצורה כזאת, מדבר בצורה כזאת, אז באמת יהיה לו, אז הוא ישיג, אז הוא יזכה להשגה. וזה באמת מול טעות שיכולים לחשוב שזה קשור ללימוד רק, למחשבה. זה אחד מהכוחות החשובים, אבל זה לא הסיפור. זה הרי הערה שנמצאת גם בכוזרי, שהוא אומר לפילוסוף שם, שלא ראיתי אצל הפילוסופים כל כך נבואה. לא מתכוון לומר, לא מתכוון לומר שיש רק, הוא אומר הרי שיש סגולה של ישראל. אני חושב שם הוא אומר הערה יותר עמוקה, שהיא הערה גם כנכון אוניברסלית, שבכלל הפילוסופיה היא לא, היא לא הסולם שמביא לשם. אם לא לומר שזה סולם שלוקח למקום אחר, כן? כלומר, כדי להגיע לנבואה, לדבקות, לקרבת השם, זה צריך להיות מציאות שלמה של הנפש, לא משהו שמפעילים בשבילו רק את ה... שכל. ועד רבה, שכלתנות יתרה היא אפילו לפעמים מחסום בשביל זה. מה? כן. אבל באמת הוא חולק עליהם, יותר רואים את זה במאמר הרביעי גם. מה שהוא אומר שם בקצרה, במאמר הרביעי אומר יותר בעריכות, בהתחלה. אצל הפילוסוף לדעת את השם זה כמו... או לא לדעת, כמו לא לדעת שיש שמש. זאת אומרת, זה באמת ברות מאוד גדולה, כן, אם אדם לא יודע שיש שמש. בור בהשכלה. בסדר. כמו אדם שהוא חכם, הוא לא שמע על איזשהו נגדו פיזיקאים, הוא לא שמע על נוסחה מאוד מרכזית מאוד. טוב, זה בעיה. באמת, ביום שהוא יגלה, הוא יגיד, וואו, צריך לשבת ללמוד. אז אומר הכוזרי, ככה זה ה... ככה זה אצלהם גם היחס לאלוקים. זו ידיעה חשובה. לא הכי חשוב. אבל אומר אצל העובד השם, הידיעה של אלוקים היא נוגעת לעצם החיים, היא נוגעת ללב. היא מעוררת אצלו כוסף, השתוקקות, סירות נפש. זה יחס אחר. כן. אז זה הערה שהוא אמר במשפט במאמר הראשון, שאצלהם אין נבואה, כי באמת אין בכלל את היחס. הנבואה היא הענות ליחס של האדם לקדוש ברוך הוא. היחס של האדם לקדוש ברוך הוא מה שהרמב״ם קורא להיות מדרגה אחת למטה מהנבואה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. נבואה זה תלוי בדור. רוח הקודש זה גם אולי גם קצת סייעתא דשמיא, אפילו אם זה נוהג לא רק בדור הדורות האלה. אבל זה סייעתא דשמיא. מה האדם צריך לעשות? לשאוף לפחות. אומר שכל אחד צריך להצטער על זה, להיות מתוסכל שזה לא קורה מיד. אבל מה השאיפה? זה להגיע לזה. בכל דרך אחד היום. זה מה שמוטל עלינו. וזה הכלי לנבואה, כך אומר רמב"ם. אז כוזרי מאיר, תדע, שלא עודף הלימוד והשכל הוא חלק מהסיפור. גם הצד הלימודי, המתבונן, המחושב אפילו, הקצת קרירות נגיד, חשוב, זה גם כלי חשוב. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, היא הרצון פנימי שכולל גם את השכל, גם את הלב, גם את, את כל, כל כוחות הנפש. הוא אומר לפילוסופים אין את זה. עד רבה, השכלתנות שלהם היא עושה מסך שמסתירה בינם לבין אלוקים, בינם לבין הנבואה. אז זה מה שאומר הרב חלב. רק מי שנמצא במקום כזה, הוא, כאילו בחיים כאלה, הוא באמת יש לו את המפתח לנבואה. זה שרבי חסדאי קריסקס, בעל ספר אור השם, אני אגיד ש... קנו אותו פעם, אני יודע. ספר לא מובן כל כך. קשה לקריאה, ואני אומר בחיוך, שאחד הסיבות שקשה להבין אותו, כי הוא לא נכתב בערבית. אם היה נכתב בערבית, אז היינו זוכים בהתחלה לתרגום שלי בן טיבון, אחרי זה תרגום של הרב קפה, אחרי זה הרב שלט, ואולי אפילו יש אחד שוורץ שעשה תרגום מורה נבוכים, גם עשה עבודה יפה. אבל הוא כתב בעברית, אז אי אפשר. טוב, אפשר לעשות ללשון קלה, כמו שהלב טוב עשה בחורות הלאובות, כן, אבל... אבל לשון קשה. אבל מבחינה התוכן, הוא בא לחלוק על כל הפילוסופיה. הוא בא לחלוק על הפילוסופיה, על פי הפילוסופיה. אז לכן, כשאתה קורא זה, אתה מרגיש שהוא מתפלסף, אבל בעצם הוא בא לדחות את ההתפלספות. ושם אחד המסקנות שלו, שהלב של הדברים זה אהבת השם, לא הראש. יותר לשים מקום ללב.
אבל
הוא
אמר שהוא מאוד קריר.
מה?
אבל הוא אמר שהוא מאוד קריר, הוא אמר.
זה מה שאמרתי בפעם אחרת. כן, שבשפה של הרמב״ם, כאילו בתוכן, הוא נוטה לפילוסופיה, אבל בשפה, כל כולו מרגישים את הכיסופים. אפשר לראות בהרבה מדבריו. גם בפרקים האלה. נכון, שיש איזה היפוך כזה. שמראה ש... כי... שהפנימיות של הרמב״ם הייתה כזאת, הכלי שהוא חשב שראו להשתמש בו, בזמנו, בדורו, הוא גם האמין בזה בכלל. זה הכלי של דרכי המחשבה שרווחו בעולם, במיטבם. אבי חסדאי במידה מסוימת, הוא לא מאמין בכלי הזה, הוא בא לחלוק עליו, אז כדי לחלוק עליו הוא נכנס למגרש הזה. לכן אצלו את האהבת... לא, יש כמה משפטים שמרגישים את זה, אבל יכול להיות ש... אתם איזה קצת מסביר למה אצלו זה לא בא ידי ביטוי. כי מבחינתו, זה לא הכלי להגיע לקדוש ברוך הוא. זה רק... איך כתוב? מיני ובי נרגה, שחלתי את הבדגם, שמהעץ עושים גרזן שחותך את העץ, שזה ביטוי בחז"ל, בארמית. אז הוא רצה עם הכלים האלה לשחוט את הפילוסופיה. אני אומר, זה אולי זה גם קצת נשמע כמו... אז זה מעניין, בכל אופן זה מסביר את הרמב״ם. עכשיו אולי תגיד, טוב, הרב חלב, אבל מי אמר שזה כוונת הרמב״ם? הרמב״ם נותן מאוד מקום לכל הזה, הוא מעריך בזה, מביא הוכחות, זה מדמות, זה הרבה עוסק בהפשטה וכולי. אבל זה סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת נוצותיו שמור, שמסתכלים בסוף הספר, כמו בקהלת, כן, שמסתכל בסוף הספר, אז מבינים את כל הספר. ובסוף המורה נבוכים, הוא אומר שאדם צריך להיות בידיעת השם. אז בהתחלה... נגיד באבות, אחר כך שזה יהיה בכל התפילה, אחר כך שזה יהיה גם כשהוא לומד, אחר כך שיהיה גם בכמה שיותר להרחיב את זה. ואז הוא אומר, טוב, כשאדם יחשוב על השם גם כשהוא אוכל ושותה, גם כשהוא רואה צון, זה אי אפשר. זה רק האבות והניבים. ואולי אפשר להוסיף ממשה עד משה, לא קם כמשה, אבל כאילו, רק האבות ומשה אולי אפילו אומר. זה המדרגה שהיא למטה מהנבואה לכאורה, כן? זה מעניין. כי הוא אומר, ממש לחשוב, אי אפשר, אבל אי אפשר להיות בכל דרך אחד היום, שהכל יהיה מכוון לשם. אבל אתה רואה, מה החלום של הרמב״ם? זה זה. שכמה שיותר זמן במשך היום, אדם, הוא בשיוויתי. זה הרמב״ם. הוא אומר, אדם שחי ככה, אז הוא שם תיאור מפליש. פתאום הרמב״ם שתמיד מדבר על דרך הטבע, ועולם כמנהגו נוהג, פתאום זה נעלם. הוא אומר, מי שחי ככה, לא יקרה לו שום פגע, שום דבר רע, כל הזמן השכינה מלווה אותו, כל הזמן הוא מחובר לשכל האלוקי וכו'. הוא שייך לסדר חיים אחר, למציאות אחרת. אז זה הרמב״ם, מה שכתוב פה זה הרמב״ם. זה לא התפלספות. פלספות היא כלי. כלי שהוא ראה בה באמת מפתח, אפשרות, דבר שמגדיל, שמסלק הגשמה, שזה. אבל באמת אפשר לטעות בו, כן. התורה שלו לא הייתה התפלספות לשמה, התורה שלו באמת הייתה דבקות, התורה שלו הייתה ידיעת השם. פסגה של ידיעת השם היא באמת במחשבה, אבל זו מחשבה שהיא מלאת לב, מלאת חיים, כמו שהשפה שלו היא, מה שדיברנו. זה משהו פה מהיר. כמו שאומרים, גדול שימושה יותר מלימודה. מה הפשט? זה נכון, אני חושב, גם בלימוד הגמרא והתלמוד, אבל זה ודאי נכון, נגיד יש רב או אדמור, או שהוא מלמד פנימיות, שהוא מחנך לדבקות, לעבודת השם. אז יכול אדם ללמוד ולהבין כל מה שהוא אומר. כמה זה ישנה את החיים שלו? יכול אדם לשמש. מה זה לשמש? הכוונה שהוא יוצר קשר, לא רק לימודי, אלא קשר אישי עם החכם. אז הוא בא, כשהוא אחר כך מקשיב, הנפש שלו היא במקום אחר. אז כל מה שהוא יגיד, היא שומע באוזניים שלו אחרת. זה אפשר להגיד גדול שימושה, כן? הוא לא לומד רק בתור מישהו שמספק לו מידע, אלא הוא מקשיב עם איזשהו לעד, כן? עם איזשהו כיסופים, אז כל מה הוא יבין מה שהם מתכוונים, כן? אז כמו ביחס לחכם, ככה, משל, ביחס לקדוש ברוך הוא, שאם אדם נמצא בלהט הזה, ברצון להיות כל הזמן ככה, אז באמת כשהוא יגיד איזה משפט, כשהוא ישמע איזה משפט, כשהוא יקרא איזה משפט, זה מקבל טעם ומשמעות אחרת לגמרי. אז זה מה ש... אז הוא אומר עוד הרב חלב, החיים על פי הסדר הקבוע להגיע לתכלית, הם ערובה בטוחה. דיגה אם ייקשל בדרכיו, כל שהייתה מגמתו לדעת את השם לא ימד אשוריו, וישוב למחוס חפצו להיות מוצא את האמת. והוא מה שאמרו בכל דרכיך דיהו, אפילו ידבר עבירה. ורשי זל מפרש כגון אליהו בר הכרמל והוא סוד הוראת שעה. אולם כנראה הרמב״ם ממיין בפירוש זה. דרי אנו מצווים ועומדים על זה, כמו שכתוב אליו תשמעו. אז זה לא עבירה בעצם. אבל העיקר הוא, לפי הרמב״ם, שאם אמנם האדם באשר הוא אדם עלול לטעות לפעמים עדי בקשתו את התכלית, ולהיכשל באיזה דבר באונס ובשגגה. כל שכלל מגמתו הייתה לשם התכלית, ישמרנו הכלל הזה לבד לטעה בדרכיו, לצלול בזרות, ולטעות בדעהו, לדמות דעות כוזבות. כי הכוונה התאורה תנחנו למעוז האמת, ולעמוד על הדעה האמיתית. אז כן, כשאדם מכוון לשם שמיים, אז גם הטעויות שלו, גם השגגות שלו, הם גם בתוך הסיפור. כי הוא נמצא, זה אפשר להגיד אפילו דילוגו עליי אהבה, כן, כיוון שהוא נמצא, זה לא משפט קצת חסידי. כמו שהרב חלב, בנהלות שלו, שהוא היה חסיד גם במעשיו. מדקדק מאוד. אבל הוא אומר, כאילו, גם אם אדם, אתה יודע, מתוך הלהט, כמו שמספרים על כאלה שמתוך הדבקות, בתוך 18, יצא להם ביטויים של כיסופים, למרות שזה באמצע התפילה, או שכחו את עצמם, מספרים גדולי האדמו"רים, ופתאום מתגלגלים על הרצפה, גם באמצע התפילה, או על הזמן של התפילה, עשו הכנות, פסוקי דזמרה, אדם אומר פסוקי דזמרה, כי תסתכל על השעון, עבר קריאת שמע, עבר תפילה, אבל הוא לא הרגיש, זה ודאי גם דילוגו. עליי אהבה. זה אגב, אני מתלבט אפילו להלכה, אם יש בזה בעיה, כן? זה מתחיל בזריחה, כן? מתחיל להתפלל. 12 בצהריים, מגיע ל-18. לא מזבז את הזמן, רגע אחד. יש בעיה עם זה. ואני, הוא צריך כאילו להנוס את עצמו לה. וזהו שהוא כל הזמן בתפילה. אז עדיין בתור טעות והוא נמצא בלימוד זכות, מה?
אומרים שאחד מהעבודות של המסגדים של הרב קוק, הוא היה בקרית שמע, הוא עובד במהלך חזן מהבד, כל יום אחר הזו, הוא התלהבו, הוא אמר...
שני יצריך.
כן, אז אומרים שהרב קוק בתשובה, שהוא אומר שהפסיק מתוך התלהבות למחשב הזה.
זה על הדבר הראשון, כן. יפה. מה אתה יודע? כן, אז זה ה... זה ה... מה שהוא אומר, שגם בשגיאה, גם בטעות, כי הוא כל כולו נמצא שם. כאילו, השאלה לא הפרטים, השאלה איפה, איפה האדם, איפה הוא מונח, מה באמת מעניין אותו, כמו שהוא אומר. מה מעניין אותו, זה השאלה. וזה מתבטא בכל, בכל פרט, בכל זה, ואפילו העבירות, כביכול, הן נראות אחרת.
אז זה ממש לא קורה
לך. לא.
ממש, רק אם הוא בודדו אותי.
כן. כמובן, השאיפה היא לא לשגיאות, אלא למצב הזה. זה גם יושב, למשל, יכול להסביר את הלימוד זכות שאנחנו לומדים על הגדולים. שאומרים שגם אם כתוב בתורה או בנביאים, בכתובים דברים שהם כאילו נראים דבר עבירה, זאת אומרת, אבל אם זה אדם שהוא ככה, זה החיים שלו. ככה הוא חי כל הזמן. זאת אומרת, אז הכל הוא בהקשר אחר. אז אי אפשר לפרש אותו כמו שאתה מפרש כל האומר, אינו אלא טועה, כן? אתה מבין למה אומרים את זה? כי הניחו מתוך היכרות ישירה, מתוך היכרות פנימית, מתוך הכתובים. זה דבר אחד. אז באמת קצת... פה הוא מדבר עוד רעיון בפני עצמו על המשמעות של המצווה, שהיא בעצם חיבור, שכל מצווה היא גם חיבור עם המצווה. אני רוצה לקרוא קצת מהאות הבאה, מאות זין. וזה ממש מתחבר לדברים שהוא כותב, המאמרים האלה. אבל לבאר מהי בחינת הנבואה שהיא עוד למעלה מזה, אנו צריכים להתעכב על שורש גדול. הנה בכל העירות שבעולם אין יראה שאין חוכמה מקדמתה. אדם ירא ממזיק, הרי חוכמת בינתו מביאה אותו ליראה מזה, באשר יודע שעלול להינזק ודע רעת הנזק. בשביל זה הוא מגין על עצמו ונס מפניו. ומי שאינו חכם הוא נקרד ברשתו, ומידתה של היראה לפי מידתה של החוכמה. ולכן עם כל היראה שלנו ביראת השם, תהיה אך לפי מידת התחכמותנו והשכלתנו, בו יתברך שמו, תראה היראה פחותה מאוד, כי מה ערך יש להשגתנו מציאותו האמיתית יתברך שמו. כן, שהוא אומר, אם נדבר על ההשגה במובן הרגיל של ההשגה, והרי יש קשר בין הידיעה לבין היראה, אז ההשגה שלנו בהשם היא חלשה מאוד. אז איך נגיע ליראה? אכן באמת, יראת השם איננה מצד החוכמה, אלא בעיקר מצד ההרגשה שבלב, שמרגישים המופלא והמחוסה, בלי לתת לעצמנו דין וחשבון על מה ולמה. זאת אומרת שאפשר לומר, זה בעצם מה שנקרא חוכמה במושגים של אין יראת השם היא חוכמה, התכוונו לחוכמה הזאת. כלומר, אני אקח את הדברים, את המשל של עצמו, מציעו דוגמה לעירה זו, מה דכתיב ומוריכם וחיתכם מעל כל חיית הארץ, נכון, שכל מה שתינוק בן יומו חי, יהיה אתה צריך לשומרו מן העכברים. או מלך הבשן מת, צריך לשומרו מן העכברים, שנאמר ומוריכם וחיתכם, נכון, דרשו וחייתכם, יהיה על כל חיית הארץ. היינו, אם אתה יהיה מוריכם על החיות, כל זמן שאתם חיים. הרי עירה זו אינה מצד החוכמה והבינה במובן הפשוט, אני מוסיף, כי מה פוחדת החיה הריצה מתינוק בן יומו, אבל היא ראה מצד עצם אלוקים. כלומר, יש לה איזו הרגשה כזאת. הבנת הלב, כן? כביכול, שיש פה משהו חי. יש פה צלם אלוקים. וככה עוד יותר ראה יראת השם, שאינה באה מצד החוכמה, כי אם בהפך, ראשית חוכמה, יראת השם. היראה הזאת היא ראשית לכל חוכמה. היא דוחפת את החוכמה להשיג מה שאפשר להשיג להתחכם, מה שאפשר להתחכם. אז זה מה שלפעמים קוראים מובנת דליבה. עוד משפט, וזה מה שאמרו זה על היראה ולב עין. כן, למה זה מיד כסי לקנות חוכמה ולב עין? כי כן יראת השם היא מצד הרגשת הלב, במה שהוא נעלם מופלא ומחוסה. ואלוקים עשה שירו מלפניו. כלומר, שהיראה בני הדר קודשו לפני כל התחכמות, לפני כל הכרה, היא בטבע הבריא של הבריאה. כדי שתהיה היראה מלפניו יתברך שמו, כמו שהוא באמיתיותו. ולא רק לפי מושגי ערכנו. אז היראה היא היסוד, והייתי אומר בניסוח, היראה זה הרגשת הנוכחות. מה יש לחיה שהיא מרגישה בתינוק? מרגישה שיש פה חיים. מה זה יראת השם? זה שאדם מרגיש בנוכחות האלוקית. כמה שיש יותר יראת השם, זה סימן שהוא יותר מרגיש. אפשר להגיד, ההרגשה הזאת היא בעצם סוג של הכרה. זו הכרה במציאות. אבל היא לא הכרה מהסוג הרגיל של ההתלמדות, כן? כמו שאומר, היא מפתח לכל ההתלמדות. והיראה הזאת היא הבסיס לכל הנבואה. כי מי שנמצא בהרגשת הנוכחות, כשאדם מפחד, לפחד אנחנו לא אוהבים, אבל אם אדם מפחד, למה אתה מפחד? אתה מרגיש שהוא קיים. איזה מתנה זאת, להרגיש שהוא קיים לא רק בתיאוריה, להרגיש אותו בנוכחות. כל אחד תואם את זה, שלפים יש לו יראת רוממות כלפי אירוע מרומם מאוד, או מפגש עם אדם גדול, או משהו כזה. אז יראת הרוממות מצד אחד אולי עושה איזה מתח מסוים, זה לא אולי זמן שאתה כזה, שאתה יכול סתם לשבת כזה, איך שאתה רוצה וזה. אבל זה כיף, למה זה כיף? כי אתה אומר, וואו, עכשיו אתה זוכה לפגוש גודל, אתה פוגש, וככל שהיראה יותר גדולה, עד כדי אפילו כמעט משתקת, לפעמים זה הרגעים הכי עוצמתיים, גם שנגיד שהרב דודה היה לפעמים גוער על התלמידים, שבמובן הזה הרגישו כמו שהרגישו אצל הקוצקר, כן? שהוא היה עד 20 שנה בתוך החדר, נכון? ופעם ב' היה יוצא, הפגשם כדוב שקול, פתח סגור ליבם. היה יוצא, אומר איזה זעקה, אומר איזה תוכחה, היו שומעים, בורחים, הוא היה חוזר לחדר. אבל אנשים חיכו שם כמה שנים או כמה חודשים בשביל הרגע הזה. הרגע הזה אחר כך השפיע על כל התפילות, על כל ה... חשו את הנוכחות של תרך העוצמה שהוא היה בה כל הזמן, חשו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. זה העירה. אז העירה היא מבטיח לנבואה. נראה אם נספיק לראות פה איזה משפט. הוא אומר, כן, הוא רואה לו חיזיון לעת מנחה. החיזיון מתחיל שרבך יצטער עליך היום לעלותך, והצטערותו פעלה דבר גדול. רבך זה הרב, הרב היה בלונדון, לא סיפרת, הוא היה בירושלים והרב היה בלונדון. זה מה שמועטה גם בעדרים. בהמשך כתוב שהוא זוכה לזה בגלל שהוא עזר למישהו להתקרב, ושגם לא ירחיקו אותו. ואז... אני תראו את המשפטים, כאילו אומרים לו, בחיזיון, שהוא התכונן למדרגה עוד יותר גבוהה. וצריך אתה להכין עצמך באלו ה-30 יום, בזיכוך המחשבה בלי הפסק, בהתגברות המצוות והתפילות, אז יהיה לך התגלות מן השמיים. בעל תבט אל חולשתך, אשר זה רק מנה ומן החיצונים, ועיקר הכל הדבקות באשר וביטול במציאות. והציור הקדוש, שהנך עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וצריך איתך לכתוב לרבך, אשר אינך מקושר בו, שהרבה יתפלל עליך. להעלות אותך למדרגת רוח הקודש, כמו שהוא בעצמו מתעסק. ואם הייתם שניכם, באלו הימים, כנראה משמע שהם היו ביחד. זה היה משהו אחר. אז כאילו, כשהוא מדריך אותו מה לעשות, אתה שומע ממש מה שכתוב פה בפרק הזה, כן? להיות כל הזמן בדבקות, כל הזמן באיזה... חשבתי שהיה גם את הכלי המפורש של... של יראה. ממש נותנים לו הדרכה להכין את עצמו לחיזיון עוד יותר גדול. והוא אומר, הוא מספר לרב שהוא קיים את הכל, ממש הרגיש כל דודי דופק, ואז היה לו איזה כעס. והכל, והוא בצער גדול וזה, והוא כותב לרב, שאם הוא היה יכול, בהקשר הזה היה, עולה על המטוס, היו שם המטוסים במלחמה. מי ייתן לי עבר כיונה, עופה, לפגוש את הרב, כן? לא לאומן, ללונדון, כן? הוא היה אז בלונדון. אמרנו בשמחה, קודם, קודם ראיתי את זה, אבל כל זה קשור לעמדה קבועה של יראה, של יראת השם. אני רק אסיים, זה מה שכתוב ברמח"ל, נחפש את זה אחר כך שוב פה. רמח"ל אומר שיראת השם היא המתארת האדם מחושך חומריותו וגופניותו, משרה עליו השראת שכינה. וכפי שיעור היראה כן יהיה שיעור הטהרה וההשראה. ומי שמגיע להיות ירא ביראה זו תמיד, תהיה השכינה שורה עליו. תמיד. ודבר זה נמצא בשלמות משה רבנו עליו השלום, שאמרו עליו יראה לגבי משה מילתא זוטרתא היא, וכן זכה להשראת שכינה תמידית. ולהיות במצב של יראה, אז אני חושב המצב שמתואר כאן. שהוא כל הזמן זוכר, מה שקוראים, שיוויתי. כל הזמן זוכר לפני מי הוא עומד, עם אלה כל המעשים וכל המחשבות וכל הדיבורים, הכל לפי זה. טוב, בהזדמנות אחרת, ביררנו שביחס למה שהרב חלפ אומר פה, נראה שלרב צודה היה באמת קצת מנגינה אחרת, ורב גם אולי ניסה לומר לו משהו, אבל זה כבר קשור לסוגיה רחבה יותר בכל היחס לנבואה ולכל ה... זה. אבל זה שהרב חלפ, אומר, יש מה להתבונן ויש אולי גם קצת חילוקי הדרכה, אבל זה שהרב חלפ היה שם, ממש. הוא היה אחד הדמויות המהירות לנו, זה... זה פשוט, וזו הזדמנות באמת להיזכר בזה. אולי מיד אדם רואה בעל השמועה, כאילו עומד לנגד עיניו.